ברוכים הבאים. שפת אמת לפרשת כי תבוא, מתחילים להריח כבר לסוף שנה. היום הזה השם אלוהיך מצווך, ברש"י ובמדרש תנחומה, להיות בכל יום חדשים. הזכרנו את זה כמה פעמים, שהמילה שמופיעה הכי הרבה פעמים בספר דברים זאת המילה היום. 53 פעמים מופיעה המילה היום בספר דברים. אז אפשר להגיד שזה בגלל הדחיפות שמשה רבנו מרגיש. ככה, היום, היום. אין פה, אל תחכו, לא תהיה שנה הבאה ולא יהיה, זה צריך לקרות כאן ועכשיו, היום. אבל אפשר לפרש שזה גם עוד איזושהי הוראה כזאת של משה רבנו, כי באמת ספר דברים, ספר מאוד מאוד דחוס, מאוד דחוס, יחסית לשאר הספרים, שגם נכתבו וגם התרחשו על פני, שנים. ספר במדבר הוא מרוח על 38 שנים. מסתרע, לא מרוח. 38 שנים, וספר ויקרא גם על שנה, שנתיים. ספר דברים, זה ספר שנאמר מאלף בשבט עד זין באדר. יש בו המון מצוות. המון המון מצוות, והמון ציוויים, והזהרות, ועניינים. עד כדי כך שיכולה הדעת להיחלש. איך אני אצליח את הכל? אני אצליח גם. אז משה רבנו אומר להם היום. לפעמים זה לא טוב לדעת יותר מדי, להחזיק את כל המכלול. בסדר, מה אני צריך לעשות היום? היום, בסדר, היום אני מסוגל. היום. כך אדם צובר לעצמו יום ועוד יום ועוד יום. לאט לאט הוא מצליח להתגבר. זה יכול את זה לאט לאט. תולעת יעקב. תולעת, היא כל יום נוגסת קצת. בסוף היא מצליחה. אבל אומר כאן השפת אמת, פירשנו כבר שהתחדשות הימים הוא לפי עבודת האדם. והעניין שיש ג' בחינות, עולם, שנה, נפש, והם תלויים זה בזה. רק קצת נסביר על הבחינות האלו. יש שלושה ממדים שבהם האדם עובד. אנחנו עובדים בשלושה ממדים. ממד אחד זה העולם, המיקום הגיאוגרפי שבו אנחנו נמצאים. ירושלים מקודשת, הר הבית יותר מקודש. העזרה, החיל, קודש, קודש, קודשים. יש משמעות למיקום הגיאוגרפי שבו אדם נמצא. חצי הכדור הצפוני, חצי הכדור הדרומי. אפשר לראות את זה על בני אדם, כן? אנשים שנמצאים בחצי הכדור הצפוני, אנשים שסובלים יותר מדיכאון, אין שם שמש, יותר חושך, יותר אפלה. אנשים שנמצאים בחצי הכדור הדרומי, סמבה, ברזיל, כל שמש, הכל זה, שמחים כל הזמן. אז ממש המיקום הגיאוגרפי משפיע על, על התכונה. אז זה עולם. שנה זה התאריך, הרצף של הזמן. אדם פועל ברצף של זמן. יש זמנים שמחים, זמנים פחות, יש זמנים מקודשים, זמנים שאינם, חול וקודש וכו'. ונפש, הנפשות, האדם עצמו, הנפש. היא לא הרי הנפש שלי, היא הנפש שלך. והם תלויים זה בזה. ופי מה שמתפשט כוח הנשמה בגוף, בה התחדשות החיות בנפש האדם, וכמו כן מתחדש הזמן ובכלל הבריאה גם כן. וזה דברים פה חשובים מאוד לקראת ראש השנה. כן, יש לנו בכלל בפיזיקה, יש חוק עייפות החומר. יש חוק שימור החומר, חוק שימור האנרגיה, שחומר לא הולך לאיבוד, אבל יחד עם זה גם יש חוק עייפות החומר. על חומרים חלה עייפות. יש חומר שעובד, עובד, עובד, מתעייף, נשבר. נכון, יש כל מיני מהנדסים שיודעים לבדוק את זה. האם חומר הוא, זה נראה בסדר, המטוס נראה שלם, אבל החומר שלא עייף, אם יעלה עוד פעם אחת לאוויר, הוא הכנף טעוף, הוא מתרסק. אז החומר הוא עייף. הנשמה לעומת זאת, היא אף פעם לא עייפה. היא לעולם לא עייפה. היא יונקת את הכוח שלה מאת השם יתברך. היא כל הזמן רוצה עוד ועוד. יש לה אינסוף כוחות ואינסוף יכולות, והיא רק רוצה עוד ועוד. ככל שהאדם יותר חי את חיי נשמתו כאן בגוף הזה, בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, הוא פחות עייף. בסדר? פשוט ככה, פחות עייף. אדם אפילו ניקח דוגמה פשוטה, אדם שחי רגע שהוא מזדהה איתו. אדם שחי איזשהו עושה משהו שהוא מרגיש שהוא נמשך אליו, אז הוא לא מרגיש את העייפות, הוא עובד ועובד ועובד. נכון, ולעומת זאת שאנחנו משועממים ואין לנו מה לעשות, וזה פאקים ונרדמים, הולכים עוד פעם לזה, כאילו העייפות משתלטת. ככל שיותר חיים חיי נשמה, ככה פחות עייפים. אבל הוא מדבר פה על התחדשות גם. ככל שמתפשט כוח הנשמה בגוף, באה התחדשות החיות בנפש האדם. למעשה זו חוויה שאמורה לקרות לנו כל בוקר. כל בוקר כשאדם קם בבוקר, ואנחנו בכל בוקר מקבלים דרישת שלום מהקדוש ברוך הוא. כי הלכנו לישון, עלינו על המיטה, ואנחנו עדים שעלינו על המיטה, והיינו מתים מהעייפות, גמורים, פשוט נזרקנו, וצללנו לעולם שכולו טוב. והנה הגיע הבוקר, ומישהו החזיר לנו את הנשמה, שהייתה, הגוף פתאום מקבל כוחות חיים חדשים. אז לכן החשיבות המרובה להכיר בכוחות האלו, לברך עליהם, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, על הכוחות שחזרו אלינו, לנשמה, לנשימה, להליכה, לזקיפות, על הראייה, על כל הכוחות ככה. זה בעצם חדש שאנחנו חווים אותה בזער אנפין כל בוקר. אבל מה? אנחנו מתרגלים, כאילו, אנחנו קמים כל בוקר, נכון? עד היום זה עבד. ככה וכך שנים, כל בוקר קמנו. ואפילו לפעמים קמנו בצהריים. כן, אבל זה עובד. אז לכן, זה לא מסתפק בזה. מן הראוי היה שיהיה לנו יום יום חג, אבל זה לא עובד ככה. אנחנו כבר מתרגלים. אז לכן, מסדרים לנו בשנה מועדים, זמנים כאלו, שבהם, גם במהות, גם בתוכן, זה לא רק, זה לא, טוב, החלטנו שזה ככה, זה יהיה ככה. במהות, הזמנים האלה הם זמנים יותר פתוחים, יותר מוארים, יותר קל בהם להתחבר אל הנשמה, ואלה זמנים שמחדשים אותנו. החגים, כן, חג זה לשון מעגל, כן, אתה חוזר אל אותה נקודה, אבל אתה כמו חוזר אליה מנקודה יותר עליונה. החגים בעצם נועדו לחדש אותנו. לחדש אותנו, להפוך אותנו שנקבל על עצמנו, שניפגש עם הממדים החדשים, שנצא להתרענן, שנקבל על עצמנו החלטות חדשות, שנתחיל את הכל מההתחלה, שנאמין שאפשר להשתנות, באמת. זה תלוי זה בזה. כפי מה שמתפשט כוח הנשמה בגוף, באה התחדשות החיות בנפש האדם, וכמו כן מתחדש הזמן ובכלל הבריאה גם כן. זאת אומרת, ישראל, בזה שהם חוגגים את החגים, מחדשים את הבריאה כולה. ומצוות ביקורים היה על זה ההתחדשות. ובמקום זה תקנו תפילות, אנחנו אין לנו היום ביקורים, אז יש לנו במקום זה תפילות. כן, אבל מצוות הביקורים הייתה בדיוק על הדבר הזה, אני אגיד לכם למה. אתם רוצים לי להגיד לכם למה? זה עם סוכר, נכון? זה עם סוכר? כן, הרבה סוכר, כמה סוכר? לא, אני לא שותה סוכר. קצת, ביטל. אתה רציני, וואי. איזה עבירה חמורה. מה זה ביקורים? ביקורים זה דורשים ממך לעקוב אחרי העץ ולראות איזה פרי נהיה ראשון, איזה פרי הבקיר. כלומר, יש כאן איזה, זה צריך מעקב יומיומי אחרי העץ, כי יש פה כל מיני סוגי פירות, וכל מיני, יש תחרות, הפרי הזה, הפרי, עם זה. כלומר, ממש עוקבים אחר הראשית של הפרי. אנחנו מכירים את הפרי מהדוכן בסופר, נכון? משם מתחילה שרשרת המזון שלנו. הדוכן בסופר, למקרר, לפה. אבל אני אגלה לכם סוד, זה נסתר, אל תגלו את זה ברבים, שהעצים, הפירות, צומחים על עצים. יש דבר כזה שנקרא עצים, משם הפירות צומחים. מגיע לסופר משם. אז, והבעל הביקורים צריך לעקוב אחרי ההתפתחות הזאת ולזהות את נקודת הראשית, אלא, בום, הנה, זה הראשון. זה אימון. זה אימון. אדם שמתרגל לשים לב לנקודת הראשית מסביב, ישים לב, הוא גם יגיד את זה בהמשך, בדף של המזיין, ישים לב גם לנקודת הראשית שלו עצמו, וידאג שהם לא ילכו לו לאיבוד. לכן מצוות הביקורים בעצם מצווה שעוסקת בהתחדשות. התחדשות של הצומח, אבל כשעוסקים בהתחדשות, אז גם האדם עצמו מתחדש, אם אני עוסק בזה. זה אותו נושא, הנפש האדם היא אחת. ולכן, אז לכן מצד ביקורים, היה על זה ההתחדשות, ובמקום זה תקנו תפילות. והמצווה להזכיר יציאת מצרים, היא גם כן כנזכר לאל. כמו שבני ישראל לא באו למקומם הראוי עד שירדו למצרים וברו כל אותם מקומות, וכמו כן נמצא דברים אלו לכל פרטי הבריאה, וכעניין ג' שנים בעורלה. באילן. ולכן, על ידי מצוות ביקורים והסיפור יציאת מצרים, יכול לפדות את הפירות מסיתרא אחרא, להיות חל עליו הקדושה. ונשמחה פרשת ביקורים למחיית עמלק, כי ביקורים היא לתת הראשית לקדוש ברוך הוא. והעמלק היה היפוך. כתיב ראשית גויים עמלק, פירוש שמקודם מלחמת עמלק היו בני ישראל מתקנים כלל הבריאה להיות נכנעים תחת הקדושה. אבל עמלק המציא לו ראשית אחר, שאין לו אחרית, כדכתיב אחריתו עדי עובד, והיא חיות הרשעים, שבה מסית רעך, שמדמה לרשעים כאילו יש להם ראשית לבד הקדושה, וכל עבודת בני ישראל רק לבטל זה ולברר, כי כל הראשית היא להשם מטבח בלבד. אני אסביר את זה קצת, קראנו הרבה. כן, לעם ישראל יש ראשית ויש אחרית, נכון? ראשית זה, אנחנו מאמינים שיש מקור לבריאה, שיש לה בורא, שיש מכוון לדבר, שזה לא קרה במקרה, התארגן פה עולם, זה הראשית, זה בית. ויש אחרית, אנחנו מאמינים שכל הסיפור הזה זורם לאן שהוא. כלומר, העולם הזה יש לו כיוון, תכלית ומגמה, והוא עתיד להגיע אליה. קוראים לזה במילה פשוטה גאולה. זה ראשית ואחרית. ולכן כל דבר אנחנו מנסים לחבר אותו או אל הראשית או אל האחרית. כן? לחבר אותו אל הראשית, לומר, להגיד, רגע, הדבר הזה בא לעולם מכוונת מכוון, לא סתם. והוא מגיע לכאן לכוונת מכוון, מה הייתה כוונת המכוון שהביא אותו לעולם, ואיך זה משרת את האחרית שהוא תכנן לנו. זה נקרא לחיות בתוך ציר של ראשית ואחרית. קוראים לזה במילה פשוטה אמונה. כן? אמונה, אדם. מה למעלה ממך, מה למטה ממך וכולי. זה גם נקרא מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מעשה בראשית זה מאיפה העולם בא, מעשה מרכבה זה לאן העולם הולך. וכל דבר אנחנו בעצם מנסים לקשר אותו אל הראשית ואל האחרית. לדוגמה, פירות במצוות ביקורים, והפירות של ביקורים זה לא פירות, זה לא רק פירות, זה לא זה כמה אפרסקים ונקטריות, אלא זה בעצם מדבר על העוצמה הכלכלית. זה היה העוצמה הכלכלית של אז. בן אדם מגיע, עבד שנה שלמה, ויש לו בעד בוכתה, הוא סוף התחיל, יש לו פירות, ירקות, הוא רואה כבר את החוזים, הוא חתום עם זה, עם החברות הכי טובות, יצוא, יבוא, מתחיל כבר לספור את הכסף, הכל שדיד, הכל חדש. אומרים לו, חביבי, תגיע, בוא תקרא מקרא ביקורים. בוא תבין מאיפה כל זה בא, ולאן כל זה הולך. בוא תזכור שהיית עבד, ושחררו אותך ממצרים, לא כדי שתשעבד אנשים אחרים, וגם לא שתשעבד את עצמך. לא שתהפך אתה לעבד, הולך על שתיים, משחק אותם עם חורים, עם לנד קרוזר. ותדע לאן כל הדבר הזה הולך. כל העוצמה הכלכלית שלך היא פסיק, קטן, חשוב, אבל קטן, בתוך מהלך הרבה יותר גדול של השקיפה, עם עון קודשך מן השמיים, וברך את עמך ישראל בית האדמה שנתת לנו אלוהים. כן? של מהלך של עם ישראל חוזר לארצו ומתחיל להבריך את פירותיה. תקשר את הפירות המאוד מאוד ספציפיים שלך, שעבדת עליהם ונהנית מהם, ואתה גם תרוויח עליהם, תקשר אותם אל הראשית ואל האחרית. זו ימצא ביקורי. והמלאק הוא אחד שאין לו אחרית. ספק. כאילו, מה? אתם באמת מאמינים שהסיפור הזה הולך לאנשהו? אין שום דבר. אז עכשיו, אדם צריך איזשהו, אז מה, אז חיים פה בעולם שאין לו תכלית ומטרה. אז המלאק ממציא לעצמו ראשית אחרת. ראשית אחרת. נקודת מוצא אחרת. נקודת המוצא שלנו שהעולם נברא, ויש כיוון ותכלית ומגמה לבורא שברא. נקודת המוצא של המלאק זה שאנחנו כאן בעולם הזה, ולכן החזק שורד, וצריך להיות הכי ערמומי, הכי נוחל, הכי אכזרי כדי להצליח כאן, וזה נקודת הראשית שלו. עם זה הוא עובד. מי לעמלק? אליי, אומר עמלק. נקודות ראשית שונות במציאות. זאת נקודת מוצא. תבינו, לכן גם התורה מצווה, אולי אנחנו נדבר על זה בחודש אדר, למה התורה מצווה למחות את עמלק? כי לאף אומה אין נקודת מוצא כזאת. כלומר, עמים מתגלגלים למלחמות ומתגלגלים לסכסוכים, כי רוצים להשתלט, רוצים פה, רוצים שם. זה לא נקודת מוצא אצלהם. אצל עמלק זו נקודת המוצא. כמו נגיד, לא כך להבדיל, זה בדיוק אותה דוגמה, הסכסוך בינינו לבין הערבים מול השואה. יש לנו סכסוך עם הערבים, יש לנו מלחמה, נהרגו לא מעט אנשים. אבל הסכסוך הזה, אפשר להגיד שהוא תוצאה של מציאות פוליטית מדינית, הגענו לכאן, לארץ ישראל, והם היו כאן, ומלחמות כאלה ואחרות, בסדר, הם התחילו והכל וכו' וכו', לא מקבלים את זה. אבל יש תירוץ במציאות, בסדר, צורך העניין. והראה שמאות שנים חיו יהודים בארצות ערב ולא עשו להם כלום. לא שזה מוריד משהו מהצדקת דרכנו כאן בסכסוך, אבל זה לא משהו שהוא אימננטי בתוך המציאות של הערבים. ואפשר באמת יהיה לחיות אותם בשלום. ברגע שיבינו איך משיגים שלום עם הערבים, אז גם יהיה שלום איתם. אבל הגרמנים הייתה נקודת מוצא אצלהם. זו הייתה נקודת המוצא, להשמיד את היהודים. זה לא היה תוצאה לא של סכסוך, לא שום דבר. זה המלאק. טוב, נחזור חזרה לדברים שלנו. נדבר כאן בעצם על המצווה הזאת להיות מסוגל להיות בהיום. לחדש את היום. לחדש את היום. אדם, אנחנו מיד נעמוד לדין בראש השנה. ודין זה דין, כן? אין פה מה להתחכם. למרות שהדין של ראש השנה הוא כמאמר השיר, תוף אותך ברחמים, כן? זה דין עטוף ברחמים. מפני שלפני ראש השנה יש לנו חודש אלול רחמים וסליחות, יום הדין, גם הוא מחולק לשתיים, דין הקשה ודין הרפיה, ומיד אחר כך, עשרה ימי תשובה, שהעשי שלהם זה יום כיפור, שיום כיפור זה גם כן יום של רחמים, מוכלים על כל העוונות. אז זה דין עטוף ברחמים, בסדר. אבל בדין הזה אנחנו נעמוד בדין, ואתם יודעים שהדין בראש השנה זה לא על העולם הבא, זה על העולם הזה. בראש השנה אדם נידון על העולם הזה, לא על העולם הבא. העולם הבא, אדם נידון כשהוא נפטר, אז דנים אותו בשמיים. ראש השנה זה דין על העולם הזה. מה עשית בכלים, בכוחות, בכישרונות שקיבלת כאן בעולם הזה? מה עשית? ואחד הדברים שהדיבור הזה רומז אליהם, זה יש לנו גם דין על הזמן. על הזמן. ואפשר להגיד שכמעט כל דבר אפשר להחזיר לאחור, כי כל דבר אפשר לעשות תשובה וזדונות נהפכים לזכויות. רק דבר, אפשר לנסוע אחורה בזמן ולתקן. התשובה נותנת לנו את האפשרות לנסוע אחורה בזמן ולתקן מעשים שעשינו בעבר אפילו. רק דבר אחד אפשר לתקן, את הזמן בעצמו. הזמן בעצמו שהלך לאיבוד, אפשר להחזיר אותו. ואז ככה יש אנשים מגיעים לראש השנה, ואומרים להם, טוב, בכבוד, בוא נדבר על ה-365 היום, הייתה שנה מעוברת, אז השנה זה השנה של 300, לא זוכר כמה. כמה ימים היו בשנה הזאת, אתם זוכרים? אה? מה? ימי השין פי היי. 385 יום. בשנת תשעין א', שנה מכובדת לכל הדעות. ואומרים לו, בכבוד, אז בוא נראה מה עשית ב... 385, הכנת שיעורי בית. מוצאים את התיק, רואים שמה. חנוק, 200, 150 ימים. סליחה, כבודו, איפה שאר הימים? איפה, לאן נעלמו? נעלמו. בוזבל. לא שנעשו בהם דברים רעים. פשוט לא נעשה בזה כלום. ב-150 בודקים, חלק טוב, חלק לא טוב, בסדר. מה שנעשה לא טוב, אפשר לתקן, אפשר לעשות תשובה. אבל מה שלא נעשה כלום, בוזבז, איך תחזיר את זה? לאן לקחת את המתנה הכי חשובה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, שזה הזמן שלך, החיים שלך? יום, יום. למה לא חידשת את היום? למה נתנו לעצמנו לדמיין שהיום זה כמו אתמול, ואתמול זה כמו מחר, והכל זה דמיין, מסטיק אחד ארוך, ולא משנה. ולא הבנו, לא הפנמנו את המילה הזאת, היום. היום, 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 שחוזרת כל כך הרבה פעמים בספר דברים. אז על זה הייתה מצוות הביקורים, על היכולת להתחדש, לזהות נקודות חדשות ולייקר אותן, ובאמת, באמת, אנחנו, כל יום זה קורה לנו, כל יום אנחנו מקבלים את הנשמה שלנו מחדש, קשה לנו לחוות את זה כל יום, נתנו לנו את החגים. והחגים בעצם נועדו שככה נכניס איזה רוח של התחדשות, והתרעננות, וכוחות מחודשים, כדי לתת לשנה הבאה, תשע"ב, עזרת השם, תהיה שנה של תסבע, נכון? זו השאלה. תסבע, זה תשע"ב. אז כתוב סבנו מטובך, נכון? יש שיר כזה, סבנו מטובך. סבנו, נכון? או סבנו, זה התכוונת? סבנו, אז מה זה סבנו מטובך? אפשר לאכול טוב. טוב זה משהו רוחני. אז ראיתי שמסבירים, הגמרא אומרת בכמה מקומות שעיוור אף פעם לא סבא. כי כדי לסבוע צריך לראות את האוכל שאתה אוכל. ואדם שאוכל בלי שהוא רואה, הוא לא סבא מזה, זה לא מסביע אותו. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להיות סבאים מהטוב, אנחנו רוצים לראות אותו. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, אבל אנחנו רוצים לראות בעיניים שזה יהיה טוב. אז תשע"ב זה בדיוק הזמן לראות בעיניים את הטוב. בואו נראה, את הדיבור הבא זה עוסק באותו עניין, ו... קשור מאוד. אומר, השפת אמת, מצוות ביקורים היה הכנה לראש השנה, כי הוא מעצרת עד החג, עצרת הכוונה כאן שבועות, משבועות הצוקות. ומסתם הרוב הביקורים היה קודם ראש השנה. הספיקו את הרוב לפני, גם מי יש לו זמן בראש השנה להתעסק עם פירות, וזה, וגמרו את הכל בטח בחודש אלול. שאחר הסוף מפירות השנה, היו מחזירים הראשית להשם יתברך. הוא התדבקות אחרית הדבר בראשיתו. לכן הביקורים נקראים ראשית. ואמרו חז"ל, בראשית ברא בשביל מצוות ביקורים אין שם. כי זה קיום העולם. מה שמעוררים תמיד ראשית הכוח שבא מהשם יתברך. ראשית. אני רוצה להגיד לכם שזה עיקרון מאוד חשוב. לקחת את הראשית ולהקדיש אותו להשם יתברך. בכל דבר. לדוגמה, אני חושב שזה מנהג שלא מספיק יודעים אותו, חנוכת בית. בן אדם עובר דירה, קנה דירה חדשה, או אפילו אם הוא שכר דירה צריך לעשות חנוכת בית. הוא אומר, טוב, מה אני אעשה חנוכת בית עם כל הארגזים? חכה, אני אסדר את הבית, הכל יהיה מסודר, וזה, נפתח שולחן, נזמין את האורחים. טעות. מי שסידר את סדר חנוכת הבית, הגאון עוזרנו אחידה, מאוד מאוד מקפידים, זה בלילה הראשון, איך שנכנסת? על ההתחלה? כי חנוכת בית זה לא פיצוחים ומיץ ומתנות ותמונות. חנוכת בית זה שביום הראשון שאני נמצא בבית שלי, אני מתחיל אותו בדברי תורה ומצוות. ארגזים, ארגזים, בלגן, בלגן, תביא 10 אנשים, תשים פיצוחים על הארגזים ואתה מה שתעשה. ולפני איזה כמה זמן, מישהו אצלנו מקהילה עבר דירה, אז הוא ככה הרים לי טלפון, חנוכת בית וזה, אמרתי לו, בוא ביום. אז הוא בסדר. אז ככה העבירו קשר והגענו. אחרי זה הוא אמר לי, תשמע, לא היה לי כוח, הייתי גמור, אומר, ההובלה עשתה להם בעיות, וזה, מעבר כזה מאוד, זה, לא היה לי כוח. אבל ברגע שאמרת לי, כאילו, שזה הראשית, זה נתן כוח. וואי, נכון, זה כל כך מתקבל, להתחיל את הראשית מקדושה. וזה נכון בהרבה מאוד תחומים. ממש, כל דבר, לקחת דבר שהוא חדש ולשמור אותו לשבת. איזה פרי חדש, כן, איזה פרי, יאללה, בסדר, אז ואיך שהחיינו, תשמור את זה לשבת. לקשר את החידוש ואת ההתחלה שיהיה קשור לקודש, השמחה שבדבר. זה דבר מאוד משמעותי. אני נוהג לספר כאן, חותני קנה לפני כמה שנים רכב, אז גרנו עוד בנצרים, אמרתי לו, נו, סבא, אתה בא אלינו לנצרים, אמרתי, חס ושלום, נסיעה ראשונה לבבא סאלי. מהסוכנות, הוא יצא, נסע לבבא סאלי. ראשית. לכן הביקורים נקראים ראשית, יפה מאוד. כי זה קיום העולם, מה שמעוררים תמיד ראשית הכוח שבא מהשם יתברך. ולכן היה המצווה, אחר שבאו לארץ ישראל, הזכרו הראשית. שהשם יתברך הוציאנו ממצרים, ועשה לנו ניסים עד שהביאנו לארץ ישראל, שהוא תכלית התיקון. ועתה הנה הבאתי, ועתה לשון תשובה. שבוודאי אחר השגת האמת, צריכים לשוב בתשובה. כי עיקר התשובה היא הדבקות בראשית. זה עיקר התשובה. הזכרנו כמה פעמים את ההגדרה של תשובה שמופיעה בהמון מקומות. תשובה זה החזרת הדבר למקומו. להחזיר את הדבר למקומו זה להחזיר אותו לשורש שלו. להחזיר אותו, לשאול כלפיו את השאלה למה הדבר הזה בא לעולם, ולתת את התשובה הנכונה ולהחזיר אותו לשם. כן? למה יש לי כזה שפע של פירות? מה הסיבה? מה הסיבה? זה צריך קצת סיפור היסטורי ארוך. מי יעקב אבינו? מי לבן? מי יציאת מצרים? ארץ ישראל? השגחה? השכינה? וחלק מזה זה גם הפירות שלך. עכשיו הפירות חזרו אל הראשית. איך קוראים לבית האריזה המשותף של הגולן והגליל? הם התאחדו לפני כמה שנים. איך קוראים לזה? בראשית. זה בדיוק זה. בשביל ישראל שנקראו ראשית. אני לא יודע אם זה בדיוק הייתה הכוון, כיוונו לזה, אבל ישראל הם בני נביאים. אז גם כשהם לא מכוונים זה יוצא להם בול. אחלה פירות יש שם, תפוחים וזה כמו שצריך. כי זה קיום העולם, מה שמעוררים תמיד ראשית, קראנו? ואתה לשון תשובה שוודאי אחר השגת האמת צריכים לשוב בתשובה, כי עיקר התשובה היא דבקות בראשית. ושורש הראשית ניתן לבני ישראל, כמו שנאמר שנקראו ישראל ראשית תבואתו. יש כן, שלוש ראשית. בראשית ברא אלוהים בשביל שלוש ראשית. בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, כל אוכליו ישעמו רעה תבוא עליהם. בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר, אדוני קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו. ובשביל ארץ ישראל שנקראת ראשית, שנאמר, ראשית עריסותיכם, תרימו חלה תבואה לאדוני. אז זה שלושת הראשיות, שלושת ההתחלות, שלושת נקודות ההתחלה בעולם, זה ארץ ישראל והתורה ועם ישראל. וזה שכתוב, ונתנך השם אלוהיך עליון, כמו שכתוב במדרש, שדומים לשמן שצף למעלה, ועתה אין לנו ביקורים בפועל, צריכים לתקן הכל בתשובה בעלי. תשובה מעלה. כל הזמן נחזור אליו ראשית, רגע, רגע, מה ההתחלה? מה הסיפור? מאיפה זה מתחיל הסיפור הזה? מאיפה מתחיל הסיפור שלי? באופן אישי. הנשמה שלי שנשלחה לעולם. ממש לחשוב, לחשוב על זה במובנים האלו, כמו סיפור. ירד הנשמה, נשמה לעולם, שיר כזה בברסלב, ירידה לצורך עלייה. מה הסיפור של הנשמה שלי? מתי היא נשלחה? מה היה הראשית שלה? היא איתי, היא לא איתי, הלכה לי לאיבוד, אני צריך להחזיר אותה לראשית, אל המחשבה הראשונה שנחשבה כאשר הוחלט לשלוח אותי לעולם. ככה מפרש הרב קוק בעולת ראייה את הפסקה שאנחנו אומרים בסוף התפילה בימים נוראים. אלוהי, עד שלא נוצרתי, אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אלוהי, עד שלא נוצרתי, אני כדאי. כלומר, לא הייתי צריך, לא היה צורך בי. וכשהחלטת שיש לי צורך והורדת אותי לעולם, אני מבזבז את כל הזה, ועכשיו זה כאילו זה לא מצדיק. טוב, אני מבטיח מעכשיו להצדיק את האמון שנתת לי. אבל זה לא דבר פשוט. צריך לעמוד מאחורי המילים האלה. רק שיהיה ברור, אדם יורד לעולם, נשמה יורדת לעולם, לא רק בשביל לתקן את עצמה. הרי הנשמה היא תאורה, חלק אלו כממעל. אז לא יכול להיות שאנחנו יורדים לעולם הזה כדי לחזור לאותו מצב שהיינו בו. הייתה נשמה תאורה, יורדת לעולם, מסתובבת וחוזרת לאותו מצב, לא יכול להיות. הנשמה יורדת כדי לתקן את עצמה ואת אחרים. את אחרים. לעשות מהארץ שמיים. לזה ירדה הנשמה לעולם. זה העניין המיוחד. ואז היא חוזרת עם רכוש גדול למעלה. כי כבר היא לא חוזרת רק עם עצמה, היא חוזרת עם עצמה ועם עוד מטען גדול שהיא אוספת. ככה אומר הרב מקוצק, הסבא של שפת אמת. אלה תולדות השמיים והארץ. ביום עשות את השם אלוהים, ארץ ושמיים. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ כדי שנעשה מן השמיים. זה החוכמה. טוב, דיבור אחרון. הקדמה לדיבור האחרון. הזכרנו נדמה לי באחד השיעורים, שחודש אלול, במיוחד מאז י"ח באלול, שאנחנו נציין את זה בשבת, חי אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים, אדמו"ר הזקן ובעל שם טוב. מאז שהם ירדו לעולם, אז חודש אלול קיבל גוון אחר קצת. גוון שמח. שמח. אפשר לדמיין את חודש אלול כחודש כזה קודר ומפחיד, ותשובה ויום הדין, וזימנו אותך למשפט, ושופר. אפשר גם... וואו, חודש, חוזרים הביתה. הקדוש ברוך הוא, הכל פתוח, המלך בשדה, הכל פתוח, התפילות, אז זה כאילו משהו מאוד מאוד משמח למפגש מחודש, גילו ברעדה, יש גם קצת יראה במפגש, אבל בגדול זה חודש שמח. הקף הייתה ככה, זה, ורגע, מי הבעל שם טוב אדמור הזקן, אז חודש אלול הוא בעצם חודש שמח. חודש שמח, מזלו בתולה, יכולת להתחדש, להתחיל מההתחלה, כאילו שלא נבעלנו. כאילו שלא באו עלינו כל מיני מחשבות זרות, וכל מיני תומעות, וכל מיני זה, בתולה, ואיש לא ידע, תמימה, נקייה. יכולת להתחיל מההתחלה. והזכרנו גם שבתוך מעגל החודשים, הרי חודשים הם מקבילים אחד אל השני, נכון? אז חודש ניסן מקביל לחודש תשרי, וחודש אלול מקביל לחודש אדר. שני החודשים השמחים בשנה, אדר ואלול. ולכן אנחנו מדברים על עבודת התשובה, זאת עבודה שנעשית בשמחה. שמחה. במיוחד בדורות שלנו, שהעץ הרע הגדול ביותר הוא העצבות. בגלל כל מה שעברנו, בגלל שירד החושה לעולם, בגלל אלף ואחת סיבות, העץ הרע אוהב להתחפש בלבוש רציני של יראת שמיים, שמכניסה באדם עצבות. משפטים כמו אני גרוע, אני לא שווה, אני רחוק, אני מרוחק, כל מיני דברים כאלה, גם אנחנו חשופים להרבה יותר צרות של אחרים, אנחנו יודעים את כל הצרות של כל העולם. פעם אדם היה רק יודע רק את הצרות שלו ושל המשפחה שלו. היום, דרך גוגל, הוא יודע את כל הצרות של כל העולם על הכתפיים שלו. ועוד הזכרנו כמה פעמים שהפרשות שמלוות את חודש אלול הן פרשות שבעצם יש בהן תוכן שנוגע באופן ישיר לענייני התשובה. וזה הולך ומתעצם. ואצלנו בפרשה... בפסוק, תחת אשר לא עבדת, את השם אליך בשמחה. יש ללמוד מזה. ומכל שכן, במידה טובה, כשבני ישראל עובדים להשם יתברך בגלות בשמחה. אף על פי שהם בחוסר כל, מזה יבוא הגאולה בעזרת השם יתברך. ולכן נכתב סיבת הגלות. לידי איך לתקן את זה על ידי היפוך. להתחזק בשמחת עבודת השם יתברך גם מתוך האיסורים. מה שהוא אומר כאן במילים פשוטות, ששמחה זה לא תוצאה, זה לא רק תוצאה, וואי, איזה יופי, זכיתי היום בפיס, אז אני שמח. שמחה זה גם עבודה. אדם יכול לעבוד על עצמו, להיות שמח. ממש ככה. לא, שמחה גם יכולה תוצאה. שמחה יכולה להיות גם תוצאה. אנחנו יודעים, והיה כנגן המנגן, ותהיה לו אפשר לעשות אווירה שמחה. ככה, ואז זה סוחף אותך, גם אם לא היית כזה, הגעת לאיזה חתונה שכולם ככה ברבק ורוקדים וזה, ואתה דווקא היית כזה, אבל אופס, השמחה סחפה אותך. זה יכול להיות דבר כזה, אנחנו לא מתעלמים משמחה כתוצאה. אבל שמחה, יש בה גם מימד של עבודה. שאדם ממש יכול להלביש את עצמו, בין אם זה באמצעים חיצוניים, כמו מילי דשטוטה, סדנאות צחוק וכאלה, ובין אם זה בלחשוב ולתרגל ולשמח את עצמו. בכל מה שהוא יכול. ובאמת היה רצון המקום ברוך הוא ברוך שמו שנעבוד לפניו מתוך רוב כל. הקדוש ברוך הוא שלנו טוב, יהיה רוב כל. ואיתה שיש ניסיון בבחינת העושר ויש בבחינת העניות. ושניסיון העושר קשה משל העוני. ובכל אופן הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה בניסיון של העושר. יש לי בבית שיחה של הרבי מלובביץ', פרשת תרומה, שנה אחרי שהוא התמנה להיות רבי. שיחה מדהימה, בפורים זה היה, תרומה זה פורים. והוא מדבר שם על הניסיון של העושר. הוא אומר, כאילו, שאושר ועוני, בכל אופן, אחר הדברים האלה, מן הראוי שיהודי יהיה עשיר. את השיחה הוא אמר כשהוא היה מבוסם. ואז הוא אמר, מי רוצה להיות עשיר? אף אחד לא הרים את היד. אז הוא נזף בהם. הוא אומר, כל השנה מטרידים אותי בקוויטלח, בפתקאות, פרנסה, וכשאני מבטיח עשירות, לא מרימים את היד? הרימו שלושה. ושלושתם נהיו עשירים. אז אחד מהם היה נדמה לי גוטניק. ומתוך העניות יהיה הגאולה במהרה בימינו, וזה כמו שכתוב במשנה, מקיים תורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, ומבטלה מעושר, סופו לתבטלה מעוני. ושניהם נתקיים בנו, כי על זה שלעבדנו בשמחה, אנחנו צריכים לעבוד מעוני. ומכל מקום מתקיים גם הסיפה, שעל זה שמתחזקים בגלות לקיים את התורה, סופנו לקיימה מעושר. והיית בשם האריזה, על פירוש מרוב כל, מה זה לא עבדת את השם לך מרוב כל? מרוב כל זה להיות שמח בעבודת השם יתברך יותר מכל מיני טוב שבעולם. יותר מרכוש וכסף וזהב ולבוש. אדם שהוא מקיים מצווה, אז הוא שמח. מספרים רב לוי יצחק עם ברדיצ'וב, פעם החסידים של רב לוי יצחק ישבו ככה ודיברו, והם דיברו על דבר גדולתו של הפריץ, הגרף פוטוצקי. דיברו, ישבו ככה, לפעמים אוהבים לדבר על אנשים עשירים, איזה אוטו יש לו, איזה רכב מנהלים, ראיתם, זה חדש, לימוזינה, הוא עבר אתמול, מטוס פרטי, יש לו אסטרה זה, והשדות, ובתים, איזה כיף לו, איזה תענוג, איזה... פתאום רבי יצחק יוצא, שומע מה מדברים, אומר, תגידו, הגרף הזה, הוא הדליק נרות בחנוכה? זה היה בזור חנוכה, אמרו לו, הוא גוי. הוא לא יודע מה זה תענוג. כל מה שתהיה, אז הוא לא יודע מה זה תענוג. תענוג, להדליק נרות בחנוכה, זה תענוג. זה רב לוי יצחק, כלומר, השמחה, עונג בקיום המצוות, שווה לאדם יותר מכל הדברים האחרים. ואיתה בשם הארי פירוש שמרוב כל להיות שמח, בעבודת השם יתברך יותר מכל מיני טוב שבעולם, אין שם דברי פי חכם חן, זה הראשי תיבות, ד' פי חי חי, זה דברי פי חכם חן. ולפי דברים הנזכרים לאל נאמר, כי זה עצמו העצה להישאר במדרגת העושר, עם החשק והרצון יותר בעבודת השם יתברך, מכל הרוב טוב שיש לו. ממילא יתקיים גם הרוב כל. וזה עניין השבח, תורה הוא גדולה במקום אחד, פירוש שצריך להיות כלי שיוכל לקבל טובת העולם הזה, ולא לפשוע בתורה על ידי זה. שבח, הברכה, תורה וגדולה במקום אחד, זה מברכים את האדם שכל השפע שישפיעו לו, לא ישנה אצלו את סדרי העדיפויות. סדרי העדיפויות יהיו אצלו, שהתורה והשמחה ועבודת השם קודם לכל הרכוש והזהב וכל הדברים הללו. וזהו הברכה, והשיגוך, באו אליך ברכות על רבי, השיגוך, ותרחה השם לטובה, פירוש יהיה נשאר בעבודת הבורא גם שיהיה לו כל הטוב, וזה הכל על ידי השמחה. שמחה זה מנוע רציני מאוד. וזה שכתוב, ישיבך מצרים באוניות בדרך, וכולי, לא תוסיף עוד לראותה, בדרך אשר אמרתי לא תוסיף עוד לראותה, כי השם יתברך אתה שנהיה לגמרי בני חורין. לגמרי בני חורין, לא נשתעבד עוד פעם, לא נביא את מצרים לארץ ישראל, באיזה לבוש מוסתר כזה, אזיקים אלקטרוניים. ואתה צריכים לחזור לעבוד מתוך האיסורים והמצרים. זה נקרא דרך רחוק, כמו שכתוב, הייתה כאוניות ממרחק תביא לחמה. ובזוהר חדש דורש, אל תקריא באוניות אלא בעניות, אין שם והכל אחד. אז עכשיו אנחנו ברוך השם, זה השפת אמת אמר בזמנו, שאמת הייתה עניות שולטת בישראל. אנחנו היום חזרנו ברוך השם לתקופת השפע. אנחנו נמצאים בתקופת שפע, יש לנו מכל טוב, אתה נכנס לסופר, יש לך 200,000 יוגורטים לבחור. נכון? מה היה כשאני הייתי ילד? היה שניים. היה קרם טנה ורוד וקרם טנה חום, זה מגיל, זה אפשר לזה. היה לזה טעם כמו של הרופא שיניים, של החומר הזה. היום, בלי הערה, כזה, בנפוליון, בשביל נפוליון, וכל מיני גבינות, והכל, תבחר מה שאתה רוצה, אין בעיה. נותנים לך מרוב כל. הכלי לשמור שהרוב טוב הכל הזה לא ישתלט, זה לשמוח במצוות, בעבודת השם, יותר מכל הדברים שנותנים לך. זה ישמור לך גם על העושר וגם יבנה כאן את הכל, והנקודה המרכזית היא, יבדו את השם בשמחה. עבודת השם באלול, לקראת ראש השנה, תוך שמחה עצומה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם מזכה אותנו, חתום אותנו לשנה טובה ומבורכת. אמן ואמן. שבת שלום, כן.